לימוד מוצלח. האיגרת שצילמנו כאן לפניכם זו איגרת תף קוף קף בית. נכון? זה מה שכתוב, שלא טעינו בצילום? זה בעמוד המאונח, אחר כך יש את הצד השני שלו, זה המשך אותה איגרת. התאריך, כמו שאתם רואים, זה שנה לפני מלחמת העולם הראשונה, בשנה לפני שנת שמיטה, והוויכוח הגדול נטוש אז בין הרב זצ"ל לבין רבנים אחרים, בראשם הרדב"ז. הרדב"ז היה גר באזור צפת, עין זיתים. הוא נפטר זמן קצר אחרי כן, בחודש חשוון הוא נפטר, בחודש חשוון שאחרי כן. הרב ניחם אבלים, כי הרב היה אז במסע מושבות בצפון, התחיל בשומרון והגיע עד הצפון, ויחד עם הרבנים שאיתו, כמו הרב חיים זוננפלד, הרב יוסף חיים זוננפלד ורבנים אחרים, הם הגיעו לבית המשפחה בצפת וניחמו את הרדב"ז. הייתה ביניהם אהבת נפש, הייתה ביניהם ידידות, ככה רואים מתוך המכתב הזה ומתוך הרבה מקורות, אבל זה לא הפריע הידידות הזאת למחלוקת להיות מחלוקת גדולה מאוד, ואולי נאמר להפך, המחלוקת הגדולה מאוד לא הפריעה להם להיות ידידים. הלוואי שתמיד היינו מוצאים דבר כזה שמחלוקות נשארות לשם שמיים והידידות נשארת במקומה ולא זזה ממקומה. הם הכירו אחד השני עוד ממזרח אירופה, מימי צעירותם, וידעו להעריך אחד את השני. ההבדל הגדול בין הרדב"ז לרב זצ"ל היה שהרדב"ז לא ישב על כס של רבנות, לא היה אחראי על המושבות, לא היה על כתפיו העתיד של כל החקלאות ויישוב ארץ ישראל, הוא היה יכול לדון על העניינים מהצד התיאורטי בלבד. הייתי קורא לזה צד אקדמי, אבל לא אקדמיה, אלא צד תורני תיאורטי, ומהמקום הזה שבו נמצא להגיד, היתר המכירה הוא לא כל כך טוב, יש בו חולשות. צריך להזכיר, כפי שהרב אבינר דיבר על זה לפני כמה ימים כאן במחמיר, שהיתר המכירה התחיל שתי שמיטות לפני הרב זצ"ל, והיה מבוסס על גדולי ישראל כמו רבי יצחק אלחונן, הרב יצחק אלחנן ספקטור, בעל הנחל יצחק, המשיב של הדור. ובכל אופן ראו ברב זצ"ל את האחראי לכך, כי זה היה אקטואלי אז, כשהוא היה הרב של יפו והמושבות, והוא ביסס את ההיתר הזה, והוא כתב את ספר שבת הארץ עם ההקדמה שמסבירה את צדדי ההיתר מכל הסניפים השונים שלו. אז יש כאן התקפה מאוד מאוד קשה. אנחנו לא רואים את המכתב של הרדב"ז, אבל מתוך התשובות של הרב זצ"ל אחד לאחד, תשובה אחת לאחת, אפשר לדעת מה כתב לו הרדב"ז. רק כדוגמה, אם אני אשלוף מתוך האיגרת כדי שתבינו לאן הדברים הגיעו בצד המחלוקת, לא בצד האישי, וצריך לציין שהרב עונה לו בענווה, עונה לו בעדינות, עונה לו באהבה, ולא נכנס ללחץ. כלומר, משום שלב לא יוצא מן הכלים, הכל מתוך תמימות וענווה אמיתית. יש כאן נקודה אחת שהוא כותב, שאני חייב לומר אותה, כי אולי לא נספיק להגיע אליה, והיא השיא, השפיץ של המכתב הזה, שהרדב"ז אומר לו באיזשהו שלב, ומיד נסתכל בפנים, והוא אומר לו, אתה יודע מה, אולי תעזוב את הארץ ותוציא את עצמך מכל הבלגן הנורא הזה. אתה נמצא בארץ ישראל, נאלצת להיכנס לתוך, כאילו מיטה חולה של השאלות האלה, איך להתמודד עם ההתיישבות. יצאת מזה לפי דעתי לא טוב, ככה הרדב"ז, פחות או יותר אני אומר על פי התשובה מה אומר לו, נסדר לך איזה רבנות בחוץ לארץ. איך זה נשמע לכם, הצעה כזו מפתה על הרב זצ"ל? פשוט לא יאמן, נכון? זה ממש מכה איומה. והרב זצ"ל הרי לא מוכן לחשוב בכלל על עזיבת הארץ, וכל כך אוהב את הארץ, ומה פתאום שהוא יעזוב, הוא הולך ומתגדל בארץ, וכולם מעריכים, לא כולם, אבל רובם ככולם כל כך מעריכים אותו, והכל תלוי בו, והוא נותן לו איזו הצעה כזאת מפתה. תעזוב את הארץ, נסדר לך איזה רבנות. אז מעניין לראות איך הרב עונה על הצעה כזאת. אם אנחנו, אם לי היו מציעים כזו הצעה, נגיד, לא יצויר שהייתי במצב הזה, הייתי נכנס בו באבי אבותיו. כלומר, הייתי צועק ורוגש ורועש, איך אתה בכלל מעיז? אם תהפכו את הדף לדף המאוזן, רק כדי לשלוף את הנקודה הזאת מתוך האיגרת כולה, והיא תלמד על כל האיגרת, אתם רואים בפסקה שמתחילה במילים, וביותר גדלה תמיהתי. נצטם, הפסקה השנייה בעמוד קנ"ד, הפסקה שמתחילה במילים וביותר גדלה תמיהתי. אז אם נספור שם כמה שורות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, והשורה התשיעית שבאותה פסקה ליד הספרה 6. כלומר, אותה פסקה שמתחילה במילים וביותר גדלה תמיהתי, השורה בערך התשיעית, ספרה 6, אומר, ובייחוד מהני. אני מקווה שכולם מצאו. שוב עמוד קנ"ד, פסקה שנייה, שורה תשיעית לספרה 6, ובייחוד מהני על עצתו לצאת לחו"ל לקבל רבנות. ממש אפשר להזדעזע עם דבר כזה. שממש אם ייתנו לי מלוא חללה דעלמא, אם יציעו לי את כל הכסף שבעולם, כמו שבלעם התאווה לקבל בפרשת השבוע שקראנו השבת, בשביל רגע אחד, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, של נשימת אווירה הקדוש של ארץ ישראל. יגידו לי, תוותר רגע אחד מלנשון, נכניס אותך אל תוך חדר אטום, אל תנשום את האווירה הקדוש של ארץ ישראל ותקבל את מלוא חלל העולם. אצל הרב זה לא מליצות, זה אמס. ולעומת זה, דבר הפוך, שאומרת אותו דבר, אם כל כסף וזהב שבעולם ייתנו לי בשביל נשימה אחת של אוויר הטמא של ארץ העמים, בוז אבוז להם. ואתה מציע לי לעזוב את הארץ, לעקור עם המשפחה, לעזוב את כל המהלך הגדול של התחייה. יש מקרה אחד יוצא דופן, יש אפשרות אחת שבאמת הוא מימש אותה כשהוא יצא לכנסייה הגדולה של אגודת ישראל, כנסייה הכוונה התכנסות, ערב מלחמת העולם הראשונה, שהוא לא ידע שהיא תפרוץ והיא פרצה והוא נתקע 6 שנים באירופה, וזה אחרי ייסורי גוף ונפש גדולים והתלבטות גדולה, הוא אמר, אני חייב לצאת לשם כדי לרתום אותם למהלך התחייה, אחרי שהם הזמינו אותו, זולת אם הזדמן איזה צורך גדול של קדושה כללית, כשאז יבטיחונו אנשי הקבלה, קדושי עליון, שכשיוצאים מחוץ לארץ על מנת לחזור באופן המצווה, אתה עושה את זה רק במציאות שמותר, על פי התורה, הולך אוויר ארץ ישראל, כפי שהרב חרלה פעיד, שהרב זצ"ל מגיע אוויר ארץ ישראל ללונדון, אחרת פלא איך הוא חיבר שם את ריש מילין. ואמר הרב חלף, צינור יש, צינור כזה, שהולך מארץ ישראל עד אנגליה, עד לונדון, ומעביר אוויר הדחיה, אוויר זך לרב זצ"ל, וכך הוא יכול לחבר את הספר המופלא הזה על האותיות והתגים והטעמים והניקוד, ריש מילין. נחזור לענייננו, הולך אוויר ארץ ישראל עם הדבק ואהבת הידידות שארץ ישראל נותנת, מעניקה לאוהביה, אהבת ידידות קדושתה. ובדרך רוחני גם האדמה, גם המקום שעומד עליו, יש בו קצת בחינת קדושת ארץ ישראל, וכל זה כשזה זמני ולצורך גדול מיוחד, אבל לעזוב, לעקור את מקום בית חיינו ולצאת לחול שדומה כעובד עבודה זרה, כפי שאומרת הגמרא, תמה אקרא על עצה כזאת שתצא מפי גברא רבא דקבותי נרו יאיר. אז כאן אנחנו נפגשים באישיות המופלאה של הרב זצ"ל, שאפשר להציע לו הצעה כל כך מעליבה, כל כך פוגעת, והוא ודאי לא מקבל אותה ומסביר לעומק למה אי אפשר לקבל אותה, אבל הוא עונה בכזו עדינות, בכזו ענווה. הוא אומר, אני תמה, במקום לצעוק, והוא קורא לו גברא רבא, ולא לא זז מאהבתו אליו, כמו שגם בסוף האיגרת, בצד שמאל למטה, תראו, ובסוף דבריו, ממש בסוף סוף האיגרת, אם כי הצילום לא הקיף את השורות האחרונות, אבל לא נורא, בסוף דבריו, אני קורא בעמוד קנ"ד למטה למטה, העיר כבוד גונותו על דבר חידוש אהבתנו, הרדב"ז מרגיש לא נוח, אחרי סדרת האיגרות שהוא שולח לו לפני האיגרת הזאת ואחרי האיגרת הזאת, איגרת תקנה היא תגובה לעוד איגרת בין שתי האיגרות הללו, בסוף דבריו יאיר כבוד גונותו על דבר חידוש אהבתנו. בואו נהיה שוב חברים, הנני אומר שמצידי לא שרה האהבה מאז התקשרנו בעבותות הידידות, לא קרה שום דבר, ונמנים עלינו דברי חז"ל הקדושים, שאהבה, זה הצילום לא קלט, שאהבה שאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם. אבל אחר כך הוא יגיד לו, זה כמו שאמרתי לא מופיע בצילום, לך קל, וזה הצד השני, בפרספקטיבה המלאה של אישיותו של הרב, הצד השני הוא שעם כל הענווה והנעימות והנוחות הנפש שלו, אבל הוא לא זז כמלוא הנימה מעמדתו. כלומר, עדינו העצני, הוא תקיף וחד ועומד על דעתו, ועדין וענב ונעים הליכות. כלומר, הנעימות והענווה לא גרמה לו להיות חלש בדעתו. אז זה פלא כזה. זה חיבור עצום של שני צדדים שאנחנו לא רואים כל כך דוגמה לזה אצל בני אדם, כפי שהרב ציודה העיד באיגרת אחת שנקראת מכתב רבינו, שבו הוא מסביר מי זה אבא שלו, אז הוא אומר, החיבור הזה של ענווה מצד אחד כי אסקופה נדרסת, ומצד שני דברים שהוא ברר, אז הוא הולך איתם עד הסוף, ומשוכנע בהם, זה חיבור מיוחד במינו שיש אצל הרב. אז בואו נראה עכשיו את האיגרת בצורה מסודרת, אחד, פסקה אחרי פסקה. עיר הקודש יפו, יוטט אדר, בית, תרעג, לכבוד הרב הגאון הגדול וכו' וכו'. מורנו ורבנו הרב רבי יעקב דוד רדבז, שחיבר פירוש נפלא על הירושלמי, הוא היה ענק בתורה, בעין זיתון שם על יד צפת, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. מישהו מכם אולי יודע בדיוק איפה זה עין זיתון? מול צפת, זה באזור נחל עמוד נראה לי, שיש שם היום ימ"חים של הצבא. כן, יפה. ומה יש שם היום? נדמה לי שהיום אין יישוב שם, אלא בסיס צבאי. אז טוב שישנו אותך, שאתה יכול למקם אותנו. היית אז בעלייה לביריה? ביוד א' אדר?
לא, הייתי אחר
כך. אשריך שזכית. יופי. אז בואו נראה. הראשי תיבות הראשונים כאן זה אחרי דרישת שלמה הטוב. בסדר? כאילו אומר, נעבור לסדר, נעבור הלאה. אחרי דרישת שלמה הטוב. הנני משיב בקצרה על דבר, על דברי כבוד גאונותו. ופה זה עוד פלא על אישיותו של הרב. הוא קורא לזה בקצרה, והאיגרת די ארוכה. תחשבו עלינו, עלינו היום כותבים רק באימייל, אבל פעם כשאנו כותבים מכתבים, היינו כותבים גלויה, חצי מכתב, וכבר זה היה מאמץ בשבילנו. ואצל הרב הוא אומר קצרה, וזה כמה וכמה עמודים, ולפעמים זה מגילה שלמה. פלא איך העת, והכל זורם אצלו. ממש מדהים שהוא מוצא זמן לענות באריכות למכתבים שהוא מקבל. זקף על חשבוני את זריעתם של בני סמרין. אז סמרין מבאר למטה הרב צודה בהערות, זה זיכרון יעקב, על ידי ישראל. ואנחנו יודעים שהרב זצל, ביתר המכרה שהוא ביסס, אסר וצבח, כמו שהוא עמיד על עצמו, שלא יתירו מלאכות דאורייתא כמו נטיעה וזריעה, ושכל המלאכות דאורייתא שיעשו באדמה שנמכרה לגוי, יעשו רק על ידי נוכרי. ולא כולם ממשו, ולא כולם מממשים היום, חותמים על השטר של היתר המכירה, ולא כולם עומדים בתנאים, באותם איסורים שגם אחרי היתר המכירה נשארו, ארבע מלאכות מדאורייתא. בזמירה, למשל, הרב צה"ל יאמר באיגרת הזאת, הוא אומר בשבת הארץ, שזמירה של ימינו היא לא כמו זמירה שאסרה תורה, ולכן הוא מתיר אותה, ודווקא הזמירה שונה מזמירה שהייתה בתורה. בכל אופן, הוא עובר מלאכה מלאכה, ואומר מה אסור לגמרי, ומה אם מותר באופן אחר. מלאכות דרבנן הותרו, מלאכות דאורייתא לא הותרו. ואותם בני סמרין נענשו, והשדה לקטה בשידפון, והיה להם כל מיני איסורים. אז אומר לו הרדב"ז, אתה רואה? הכל בגללך. אתה התרת את היתר המכירה, או ביססת אותו, הם הלכו על פי עצתך, ובסוף נענשו, ולא יצא מזה שום תועלת, הכל נגרם בגללך. אז אומר, זקף על חשבוני את זריעתם של בני סמרין על ידי ישראל, מה שמפורש צבחתי, וצבחתי בקול רם, כתבתי ואמרתי שהזריעה וכל מלאכות שמן התורה אסורות על ידי ישראל אפילו אחרי המכירה. ובוודאי כל מקום שנענשו בשביעית לא הייתה בגללי, אלא מפני שלא שמעו את ההוראה על פי גדריה, ולא שמעו להינצל מחשש של תורה, והיו עושים על ידי ישראל רק מידי דרבנן, רק מלאכות דרבנן, אז אפילו, ושוב בא לידי ביטוי כאן הענווה הגדולה שלו, אם ההוראה שלי היא חס ושלום שלא כדין, אבל הם בסדר, הם הולכים על פי ההוראה, על פי הבית דין יפה שיש באותו דור, והוא הממונה על המושבות, והוא מסתמך על רבנים גדולים בדורו ובדורות עברו, אז יש עמוד לסמוך דבשוגג בדרבנן, אפילו כפרה אין צריך, וקל וחומר שאין עליו עונש חס ושלום. עכשיו, בשוגג בדאורייתא, אנחנו יודעים שיש, למשל, בשוגג של שבת, קורבן חטאת. ומה ההבדל בין דרבנן לבין דאורייתא? למה בשוגג אומר, ודרבנן אפילו כפרה אין צריך? זה מאוד פשוט. כי מה ההבדל הגדול בין דאורייתא לדרבנן? בדאורייתא עצם הדבר אסור. אם אדם אוכל מאכלות אסורים, או אם אדם מחלל שבת, אז עצם המלאכה או עצם האכילה היא אסורה. בין אם התכוונת, בין אם לא התכוונת, בין אם עשית את זה בזדון או בשוגג, הקלקול נעשה, הפגם נעשה. אז ברור שזה יותר חמור בזדון, אבל גם בשוגג צריך כפרה, כי אדם אכל מאכל שאסור לאכול, אדם עשה מלאכה, חשב שהיא מותרת או שיום לא שבת, אז הפגימה, הרושם נוצר בעולם, מתקנים את המלאכה של שבת ושוגג על ידי קורבן חטאת. אבל בדרבנן הרי זה סייגים, זה תקנות, עזרות וגדרים, ומי שעובר עליהם בזדון, מורד בדברי רבנן, מזלזל בהם, נקה אותם מכות מרדות. אבל מי שעושה את זה בשוגג, הוא לא זלזל ברבנן, הוא לא מרד בדבריהם, הוא לא זלזל בכבודם. אז אפילו כפרה אין צריך, כי הדבר עצמו לא אסור מצד עצמו, אלא רק בתור גדר לדבר אחר. אז אם זה לא איסור עצמי, אלא רק עניין של כבוד תלמידי חכמים, ולא תעשו מדבר שיגדו לך, אז אם זה היה בשוגג, לייטלן בא. אם זה היה בשוגג, הקדוש ברוך הוא לא ידרוש, לא יצפה לאיזושהי כפרה ממנו. אז אם יש כאן שוגג, ושביעית בזמן הזה, לפי איך שהכריע ספר פאת השולחן, על פי רוב הפוסקים, היא דרבנן. וככה לומדים בדעת הרמב״ם רוב המפרשים. אז אם שביעית בזמן הזה, שרוב ישביה אינם עליה, ואין חלוקת הנחלות לשבטים, היא דרבנן, אז ממילא זה שוגג בדרבנן. באמת זה לא שוגג, כי באמת, כלומר, ההוראה היא כן נכונה, וההוראה היא מבוססת, אבל אומר מתוך ענוותנותו, אפילו אם הרעה לא הייתה נכונה, קודם כל, אז אולי זה עליי ולא עליהם, וגם אם זה גם עליהם, אבל זה שוגג בדרבנן, קל וחומר שלא יהיה עליו עונש חס ושלום. ואז תראו את הסיום של הפסקה הראשונה, שחוזר על עצמו כל הזמן, וזה היתרון של האגרות על פני ספרים אחרים, שבספרים אחרים אנחנו לומדים את יסודי הרעיונות שלו בעיון. באגרות יש גם את הרעיונות, אבל גם את הכרת הנפש. כלומר, באים לידי ביטוי, או באים במגע, והיו עיניך רואות את מוריך, יותר משהו בכל ספר אחר של הרב זצ"ל, באגרות פוגשים את האישיות. וכך הוא כותב הרב צודה בהקדמה לאגרות, דרך האגרות אתה רואה את בעל השמועה כאילו עומד לפניך, אתה רואה את הרב זצ"ל במלוא ענקיות אישיותו המלאת האהבה והענווה והתאורה. לא היה הדין נותן לכבוד תורתו לבגוד באהבה מושרשת שלנו. כלומר, לא היית צריך ככה להיכנס בי ולדון אותי ואותם, אותם אולי כן, אבל לדון אותי לקו חובה על מה שהם עשו, ולהגיד שבגללי נהנשו. לא היה הדין נותן לכבוד תורתו לבגוד באהבה מושרשת שלנו, הנוסדת מעולם על יסוד קדושה וטהרה, כפי שהיה כשהיו צעירים ולמדו ביחד, תודה לשם יתברך, על ידי המייסה הזה, על ידי עובדה זו. כלומר, הרב לא אומר מה קרה לאהבה שבינינו, והרב לא אומר נשברה אהבה שבינינו, אלא אהבה היא מושרשת ונוסדת מעולם, לא היית צריך לסטות ממנה. בוא נמשיך בה. עכשיו הטענה השנייה. הטענה השנייה מזכירה לנו אותם דברים שמופיעים בגרת תקנה ביחס לחלק הסגולי והבחירי, שהרב זצ"ל מקרב את החלק הסגולי, הנשמתי, מה שהקדוש הוא נטע בנשמת ישראל, והוא יודע לתאב, יודע להרחיק את החלק הבחירי, שזה המעשים הרעים, הדעות הרעות. אז כאן עומד זה פעם ראשונה וחוזר זה בריחות בפרק. איגרת תקנה, כשבין זה לזה אמר לו הרדב"ז, אז דבר איתי דברים פשוטים, דברים נגלים, לא קבולה, לא דברים פנימיים. הרב צודה היה מספר תמיד שהרדב"ז אמר, אני לא מבין את הרב קוק שהוא כל כך מעמיק וכו', ומדבר בענייני אמונה, בפנימיות, בעניינים נסתרים, לי מספיקה האמונה של הסבתא. מה פירוש האמונה של הסבתא? לחיוב הוא אמר את זה, כלומר, אני ממשיך באמונה תמימה, אותה אמונה שירשתי מסבתי, שסבתא שלי חינכה אותי מגיל אפס, וקריאת שמע על המיטה מגיל קטן, אני ממשיך באמונה של הסבתא. לי היא מספיקה, ולא צריך את כל מה שהוא כותב ספרים, ודורש דרשות בפנימיות של תורה. וכשהגיעו הדברים לאוזניו של אביו של הרב, אתה יודע, של הרב זצ"ל, אז אמר, כל הכבוד של הרדב"ז מספיקה האמונה של הסבתא, אבל הדור הזה לא מספיקה האמונה של הסבתא. זה כל כך יסודי, נכון חברים? כלומר, את הדור הזה כבר לא נוכל להנהיג רק באמונה של הסבתא. האמונה של הסבתא היא חשובה, והאמונה התמימה ששייכת לסגולת הנפש, שמאמינים מכוח שזה נמצא עמוק בדמנו, היא נפלאה וצריך לטפח אותה, לפתח אותה על ידי היגיינה נכונה של תורה ומצוות, אבל על גבי הקומה הבסיסית של אמונה סגולית, כי כך קיבלנו במסורת וכך זה טבוע בדמנו, ונפתח את זה, על גבי זה יש כל הבירורים והליבונים והחוכמה שהיא כל כך מלאה ואין מה לחשוש, וכל מערכת עומדת בפני עצמה ומשתלבות אחרי זה ביחד, המערכת של האמונה התמימה עם האמונה השכלית המבררת. כל זה כותב הרב זצ"ל שהוא מסביר את הקשר בין פסח לשבועות על ידי ספירת העומר, שפסח זה אמונה תמימה, סגולית, יצאנו ממצרים, נולדנו כעובר שיוצא ממי אמו ומכיר מניין הוא בא, ושבועות זה אמונה שכלית, מבוררת, תורה, שהולכים ושומעים ומבררים אותה אחרי הנעשה, בה נשמע. ולכן בפסח, בט"ז בניסן, המנחה שמצורפת היא מנחת שעורים שמצורפת לקורבן העומר, ואילו בשבועות זו מנחת חיטים שתי הלחם, כי שעורים זה מאכל בהמה וחיטים זה מאכל אדם. עץ הדעת, אחת מהדעות זה שזה עץ הדעת היה חיטה. אז אנחנו מתעלים מבהמה, אבל לא בהמה במובן שלילי, אלא מהאינסטינקטיביות האמונית, הבריאה, הטבעית שיש לישראל, סופרים עוד שער ועוד שער ועוד יום, עד שמגיעים לדרגה של שער 50, שער של בינה, ושם אנחנו מתעלים לדרגה של דעת לחיטה. חיטה בגמטריה זה כ"ב, כ"ב האותיות, כל הדעת זורמת דרך החיטה, דרך כ"ב אותיות. טוב, זה סעיף נפלא של הרב צהל באורות, אם אני לא טועה, בפרק ח' סעיף א', פרק שנקרא סגולת ישראל. דומני בפרק ח' באורות ישראל. טוב, נעבור, נמשיך הלאה. ועל הטענתו השנייה, הודיעו, שכמאז כן היום ענייני מתאב את הרע של הרשעים, ואת החלק הטוב שבהם לעולם הייתי מוקיר ואוהב כחלק השם הוא. תראו איזה יופי. ההפרדה הזאת שהיא מאפשרת זרימה חופשית גם כלפי הרע וגם כלפי הטוב. אין אצל הרב צהל טשטוש, הוא לא קורא לרב טוב. אמנם נאמר שבמטיבתא דמלכא משיחא, למעלה בשמיים, מבחן הכניסה הוא מי שמסוגל להפוך רע לטוב, ומרירו למתיקו, מרירות למתיקות, וחושך לאור, אבל לא חלילה שהוא קורא על הרע שהוא טוב, לא שומר על הרע שהוא טוב, אלא הוא מסוגל להוציא טרף מבולעו, להוציא יקר מזולל, למצוא את הנקודה הטובה ברע ולתקן אותו, למתק אותו, בסדר. וכאן הרב אומר מה שאומר במידות הראייה, במידת האהבה, שדווקא אלה שאוהבים את הצד הטוב שברשעים, הם יכולים יותר לסנוא את החלק הרע שבהם. גם אם זה נשמע פרדוקסלי, ואני חוזר על זה שוב, דווקא מי שרואה את הנקודה הטובה, שיש מצד נשמתו, מצד מה שהשם נתן לו, אולי מצד איזושהי זכות אבות, או איזה מעשה טוב שהוא עשה, ומברר אותו, מברר את האוכל מהפסולת, עושה את הסלקציה הטבעית הזאת, אומר זה הטוב, אז מפולשת הדרך, פתוחה היא הדרך להתרחק עד הקצה האחרון מהרע, אפילו לתאב את הרע, לקרוא לרע בשם, כי זה לא מעורבב. ואם אדם אומר, אני לא סובל אותו, אני לא אוהב אותו, הוא ממש גרוע בעיניי, אבל יש איזה מעצורים, עיכובים בנפש, כי יודע האדם שיש בכל אחד שעומד מולו, ודאי אם זה בר ישראל, איש ישראל, אבל בכל בריאה יש גם נקודה טובה. אז אם הוא לא שולף אותה, כמו מגנט, אם הוא לא מוציא אותה, ואינני מתכוון לומר מוציא אותה והופך אותו לגל של עצמות, כי אנחנו לא באים להרוג את הבן אדם, אבל אם הוא לא ננעל עליה, מתמקד עליה, מטפח אותה, מדבר עליה, מנסה להפוך אותה לעיקר, אז הוא לא יוכל לסנות באמת את מה שראוי לסנות. או במקום לסנוע, נגיד את הפירוש לסנוע, הוא לא יוכל להתרחק ולהרחיק אחרים מהחלק הרע, כי הוא הפך אותו כולו לרע. ואדם הוא אדם ישר, וידע שזה לא יכול להיות. ויהיו לו ברקסים, מעצורים, עיכובים, מפני השנאה המוצדקת לחלקים השליליים. אז דווקא האוהבים הגדולים הם גם, איך נקרא לזה, להגיד סונים יהיה קשה, אבל הם המתרחקים הגדולים מהחלקים הרעים של אותם אנשים ולא מתשתשים. לא אומרים על הכל שהוא טוב, לא אומרים על הכל שהוא נפלא והכל שהוא אור, כי יש כאן אור וחושך מעורבים, והם מפרידים, הם אז בריאת עולם, המלאכה הזו היא מלאכה שעוסקים בה כל הזמן, הקדוש ברוך הוא, ואנחנו להפריד את האור מן החושך, ולקרוא למעשיהם של צדיקים אור, למעשיהם של רשעים חושך, ולעניין האלוקי תמיד אור, לצד שנמצא בנשמת האדם, בין אם זה צדיק, בין אם זה רשע, לכל מדרגות הציבור, צדיקים בינונים ופחותי הערך הרש, לכולם יש נקודה אלוקית. כי מה טוען כנגדו הרדב"ז? אומר, אתה נכשל באהבת חינם, אתה אוהב יותר מדי, ואתה פחות אוהב את התלמידי חכמים. את מי שראוי לאהוב אתה לא אוהב, את מי שלא ראוי לאהוב אתה מקרב, כמו שאמר יואב בן צרויה לדוד אחרי אבשלום. אם אתם זוכרים פסוק מזעזע מאוד, שאמר לו, שידעתי שאם כולנו מתים ורק הבן שלך אבשלום היה חי, אתה היית מרוצה, כי אתה אוהב את שונאיך ושונא את אוהביך. אז ככה טוען כאן הרדב"ז לרב צהל, והרב צהל ברוך השם עונה לו בנחת, והוא הרבה מעל לכל הטעויות האלה והקטנוניות הזאת, והוא יודע לתאב את החלק הרע ולאהוב את החלק הטוב, ולא כל אחד מסוגל לזה. כמו שהוא מעיד על עצמו באיגרת הזאת ובאיגרת תקנה, רק מי שמתרגל ללמוד רזי תורה, פנימיות של תורה, מקשיב קשב של אמונה לספרי אמונה, מתבונן במציאות, לא ב... שכבה, הקליפה שלה, אלא בפנים, רק הוא יוכל לעשות את מלאכת הבירור הזאת, הסינון הזה בין החלק הטוב לחלק הרע. וכמו שהוא אומר, בגלל תקנה, הקדוש ברוך הוא נותן בלב אותם חרדים שלא מסוגלים לעשות את הסינון הזה, שיתרחקו את הקצה האחרון, שיהיו אנטי, כי אם הם יתקרבו יותר מדי ולא ידעו לעשות את מלאכת הבירור, בסוף הם גם כן יתקרבו לחלק הרע. ויהיו יחד עם הפעולות השליליות של אותם אנשים שאין ספק שיש להם מעשים שליליים, דעות שליליות וכו'. ולכן הקדוש ברוך הוא עוזר לאנשים ומכוון את האנשים כל אחד על פי מדרגתו, על פי לימודו, על פי יכולתו, אם להתקרב או להתרחק, וכך הוא מלמד זכות על אלה שמתרחקים. טוב, אז בואו נקרא את זה בפנים. ומי שזוכה לטעום באמת טעם רזי תורה, מתוך שהוא לומד, מתוך שהוא משמש תלמידי חכמים, מתוך שהוא מתבונן בכל המציאות פנימה, יודע הוא כי כל העבודה השלמה, כל עבודת השם, רק על זה היא בנויה. זה יסוד כל העבודה, אותה מלאכת בורר שמוכרת לנו משבת. רק על זה היא בנויה, להוציא אוכל מתוך פסולת, הנה מוסיפים, ולאלתר, כמה שיותר מהר, לקרב רחוקים וללקט ניצוצי הקדושה מכל מקום שנתפזרו. ואם הדברים קשים בתקופה של חושך, בתקופה של גלות, וכשיתווה בארי חשוכה, כשיושבים בארץ חשוכה, הרי שהדברים נהיים יותר הכרחיים ויותר קלים, כשמגיעים לארץ שהיא מאירה מכבודו של הקדוש ברוך הוא, וקל למצוא בה את נקודות האור, ובעת שהיא עת של גאולה, ומתגלות נשמות כאלה שהן תו מלגב וביש מלבר. כמו שהוא מספר באיגרת המקבילה הבאה, איגרת הקנה בשם הזוהר הקדוש, על דרה דאיקוותא דמשיחא, שהוא כמו החמור, חומרי מאוד, עם שני סימני טומאה, פרסותיו לא יפריס, וגרה לא יגר, לא מעלה, אבל גנוז בתוכו איזושהי קדושה נעלמה באותו חמור, ולכן הוא הבהמה הטמאה היחידה שיש בה איזשהו דין בכור, פטר חמור תפדה בסה. אז ככה דרה דאיקוותא דמשיחא, כתוב בזוהר הקדוש, אני מכיר את זה לא מהמקור, אלא מגיע לתקנה, זה ביש מלבר ותו מלגב, כלומר מבחוץ הוא ביש על הפנים, ומלגב, מה שנקרא בפנוך או בפנים, הרבה עדינות, הרבה יושר, הרבה מידות טובות, הרבה ענווה, הרבה מאוד מסירות נפש על ארץ ישראל, בצבא ישראל. סיפר לי חבר שאתמול היה גיבוש לסיירת מטכ"ל, 2,500 מועמדים. טוב, לא אגיד על כמה מקומות, אלא זה כבר באמת יהיה מידע חסוי, אבל 2,500 חבר'ה ניסו להתקבל. דתיים ושאינם דתיים, כלומר בלי חילוק בין זה לזה. ובמלחמת לבנון השנייה, שכל כך בצדק אנחנו רואים את הליקויים הנוראים שהיו במערכת למעלה, אבל כל אלה הלוחמים, איך הם מסרו את נפשם באומץ מופלא, בגילויי גבורה. הייתי בבית של קצין שנפל במלחמת לבנון השנייה, משפחת גבאי מטבעון, משפחה מופלאה. אבא גם היה בסרט מטכ"ל, הבן היה קצין בצנחנים, מפקד של בניש, של בני ישיבות. יהודי יקר, קצין מופלא, עכשיו זה שנה, עוד מעט לנפילתו. אז באתי לאבא, באנו לאבא, אמרנו, תספר קצת מסיפורי העלילות שלכם, אומר, כל מה שאני שומע על מלחמת לבנון זאת, שם בכיס קטן את כל מה שאנחנו עשינו במבצעים המפוארים של סיירת מטכ"ל בעבר. מה שעשו הלוחמים בתנאים לא תנאים, בקשיים שבלי אוכל ובלי שתייה ובלי פקודה ברורה ובשינוי כל פעם מדבר לדבר, ובתוך כל התנאים הנוראים האלה הם לחמו במסירות נפש, בגבורה, וניצחו בכל הקרבות. זה פלא של מסירות נפש. אז אני מביא את כל זה לגבי ניצוצי הקדושה שנמצאים מתחת לכל המעטפות. טוב, ללקט ניצוצי הקדושה מכל מקום שנתפזרו. ולעניין דעות, וכאן מה הוא מתכוון לעניין דעות? כאשר אני אומר, הרב זצ"ל בוחן את דעותיהם, אני גם פה לא מקשיב רק להבל ורק למהומה ולהסתערות שמסתערים על ערכי קודש, אלא מנסה להבין ממה כל זה נובע, מנסה לחדור פנימה ולראות את הנקודה הטובה, ולא כמי ש מעלים עין מן האמת, לא כמי שקורא חלילה לרע טוב, או שלוקה בעודף אהבת חינם, כמו שגם אמר אחד מהאדמו"רים, שהרב הזה נכשל באהבת חינם אחרי שהוא ביקר אותו, אדמו"ר גדול, לא משנה מי, אלא מתוך ראייה עמוקה, חודרת, לא בכדי נקרא ראייה, שמגלה באמת מה שנמצא מתחת לפני השטח. כמו למשל, באיגרת שהוא כתב לאגודת ישראל, הוא אומר, יש נקודה טובה שיש בהם ואין בכם, אין די אצלכם. ואם אתם רוצים לגבור עליהם, זה ערב נסיעתו לחוץ ארץ, לפני שמגיע אליהם, הוא כבר שולח להם צידה לדרך, בסוף הוא לא הגיע, הכנסייה הגדולה לא התקיימה בכלל, כי המלחמה פרצה והכל השתבש. הוא אומר, יש להם נקודה אחת שאי אפשר לזרוק באבן, ואי אפשר לראות בחץ. ומה היא? אמירה כללות ישראל, כללות בכף כמובן, שהם באמת מתכוונים, ובלא לב ולב, כלומר לא אחד בפה ואחד בלב, אלא בכל לב ונפש, שהם דואגים לגוי כולו. הוא אומר, הגוי כולו כמה שהם יכולים לקלוט, וכמה שהוא אומר, המוח הקצת מיובש שלהם, מדברי תורה, מסוגל לקלוט, מדבר חריפות, אבל אומר, אבל הם מתכוונים לזה, שהם רוצים בגאולת העם כולו, וממילה גם, ומתוך כך, ומקביל לכך, גאולת הארץ כולה, ולא הפרדה בין מגזר למגזר, ולא משהו סקטוריאלי, ואתם עדיין נמצאים באגודת ישראל כמפלגה, כמי שדואגים לאנש. ואז הוא מוסיף, ביום שבו אגודת ישראל תהיה אגודת ישראל בלי מרכאות, כשמה ההבדל אם יש עם מרכאות או בלי מרכאות? מעניין מה המרכאות עושים, מה הגרשיים עושים. אם יש מרכאות, אז זה שם של מפלגה, אגודת ישראל. כשאתה מוריד את הגרשיים מכאן ומכאן, אתה מוריד את המרכאות, אז זה באמת כל אגודת ישראל. כשתורידו את המרכאות ותהיו אתם כמו החילונים, או כמו הציונים, תהיו אתם אגודים עם כל ארבעת המינים, כל אגודת ישראל, אז תוכלו לגבור. כי כל עוד אין לכם מה שיש להם, איך תוכלו לנצח בקרב? הוא אומר, בכל קרב או בכל מאבק, צריך שהכוח מנצח יהיה בו כל מה שיש לכוח שמולו, כוחות וכסף ומודיעין, וכל דבר שצריכים, ומשהו נוסף. והמשהו נוסף הזה נמצא את... אצלכם יש תורה ומצוות נפלא, אבל חסר לכם משהו נוסף, ערך מוסף שיש להם, שלכם אין, זה להיות באמת חושבים על טובתם, מעלתם של כל כלל ישראל. יכול להיות שמאז עד היום יש שיפור אצל חלק גדול מהציבור החרדי, ויש יותר ויותר דאגה לכלל ישראל. אני הקטן לא יכול למדוד, אני מקווה, מניח שזה ככה. בואו נמשיך. ולעניין דעות צריכים ללמוד בעיון את המקורים שלהם. להבין מניין זה בא אותם דעות שכל כך מרגיזות אותך רדבז, גם אותי במידה רבה, הרב זצל, הרב אז לא הרב זצל, אבל צריך ללמוד את המקור שלהן, מאיפה זה בא. ואז אם אתה תופס את השור בקרניו, אתה תופס את הנקודה הפנימית, אתה יכול איתה לפרוח, אתה יכול איתה לבנות מחדש. בשקידה כראוי לתורה לשמה, בבנותינו רבים העוסקים רק בלבושי התורה, ואתם יודעים מה הכוונה, מי שלומד רק את הנגלה, והנגלה הוא חשוב ביותר, והוא בונה את השלד, הוא בונה את הגוף, הוא בונה את הבניין היהודי שלנו, הלכה וגמרה. אבל מי שעוסק רק בזה, מתרגל לנתח את הדברים מצד הסתכלותם הנראית לעין, מצד הסתכלותם הנגלית. הינם טועים בזה מאוד, לא ביחס לגמרה והלכה, אלא ביחס להבנת המהלכים הפנימיים, הערך הפנימי. הערך של העם, של התקופה, של הארץ. השם ירחם עליהם, ופה עליהם זה לא על הרחוקים, על החילונים וכו', אלא עליהם זה על אותם שעוסקים רק בלבושי התורה. וכמה הוא צובח ככרוכיה, כמה הוא כותב אגרות אין ספור לתלמידי חכמים בישראל, אל תמשיכו את תורת חוץ לארץ. אל תעסקו רק בנגלה. הנגלה הוא בסיס, והנגלה הוא רוב היום, והוא עיקר, והוא נפלא, והוא בונה, אבל אתם חייבים להיכנס אל הקודש פנימה, אל הזוהר הקדוש, ואל כל ספרי אמונה, ואל הכוזרי, והמהר"ל, והגר"א, וכל פנימיות התורה, ולחשוב מחשבות פנימיות, וחסידות, ושפת אמת, והכל כדי לנתח את כל מה שאנחנו רואים מול עינינו, מארץ ישראל ועד להבנת השבת, ומעם ישראל ועד להבנת העת הזאת, להבין את זה באופן פנימי, ולא בניתוח הלכתי, ניתוח בנגלה. ותודה לשם יתברך, ליבי מלא אהבה וידידות בשלוות יש קודש לכל שלמי אמוני ישראל. אל תחשוב חלילה שאני אוהב רק את הצד הזה, הצד החילוני, חס ושלום, לא יעלה לדעת. ובייחוד את תלמידי חכמים יראה השם באמת לכל אחד ואחד לפי מדרגתו. ועם כל זה, כשאני רואה גם ברקנים שבנו איזה מידה טובה, וממילא הם רק רקנים לכאורה, אלה הריקנים שבנו מלאים מצוות, כמו רימון שמלא גרגירים, יש רואים תרייג גרגירים כבניין תרייג מצוות, ואינך כבר יכול להבדיל בין הרימון לבין הגרגרים שבו, זה כמו דבר אחד, כמו המים והים שזה דבר אחד, מים לים מכסים, ככה הריקנים הם לא באמת ריקנים, כי הנשמה היא מאוד מאוד טובעת מעשים טובים, טובעת מידות טובות שהולכים ומתגלים, ובעזרת השם יחזרו בתשובה ויתגלו לחלוטין. כשאני רואה גם בריקנים שבנו איזו מידה טובה, איזה יושר ואמת, או אפילו שיחה הגונה, שיחה נאה, דרך ארץ, נימוס, עדינות, אני מקרבו בשביל זה, וזה כמו בלעז נקודת ארכימדס, נקודת משען, ומתוכה, מתוכה יפוצו המענות החוצה, מתוכה יתגלה כל התורה שבאה בעקבות אותה מידה טובה, אותו יושר ואמת, והקווה תמיד שעל ידי זה יחזרו למוטב עם הרבה או מעט, ואפילו מגרום כוח ההתקרבות שרואים כל דור של תשובה מהירה ומאהבה יתכנס בלבבם על רגע אחד כדאי כל התורח שבעולם, אבל לא שהאהבה שלו אליהם תלויה בדבר הזה, כי אז תהיה אהבה תלויה בדבר, אלא כמו אהרון הכהן שאוהב את הבריות, ומתוך כך מקרבן התורה. כי אם אתה אוהב את הבריות, וניקח את הבריות הישראליות, אתה יכול לאהוב את הבריות ולהישאר עומד מן הצד, אתה יכול להישאר אדיש אם אין לו שבת ואין לו מועד ולא יום כיפור ולא כשרות, אז לא בגלל שהאהבה שלך אליו מותנית, היא לא מותנית, תאהב אותו מצד עצמו, מצד שהוא נברא בצלם, וחיבה יתרה נודעת לו שהוא נברא בצלם ישראל, אבל האהבה מחייבת, כמו שאתה אוהב את האח ורוצה שהוא יהיה איתך במישור של תורה ויראה, היא מחייבת לכל אחד ואחד ולכל אחד ואחת לרצות שיתחברו גם הם, ולא כמי שמתנסם עליהם, אלא אני והם יחד מחוברים לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא התניית האהבה, אלא זה נובע מתוך האהבה. יש סיפור נפלא על רגע אחד שהוא מדבר כאן, הרי בגמרא מסופר על בלעזר בן דורדיא, ברגע אחד שחזר בתשובה ויצא נשמתו, ומיטתו הקדימה את מיטתו של רבי, רבי דה הנשיא, וקראו לו רבי אלעזר בן דודאיה, למרות כל העבירות שהוא עבר, ויש על אלישע בן אבויה, אחר מסופר שנתגלגלה דמעה מעיניו, ומופיע באחד מקורות חז"ל, שהדמעה הזאת, רבי מאיר אמר, כמדומני שיצא רבי מן העולם בתשובה, ובדורנו אנו, אליעזר בן יהודה, מחיי השפה העברית, היה פוקד את ביתו של הרב הרבה פעמים, כדי לשאול אותו על כל מיני מילים לועזיות, מה מופיע במקורות שלנו, בתנ״ך, במשנה, מה מופיע מילה מקבילה לאותה מילה, והרבה מילים שנדמה לנו שהם מבית היוצר של האקדמיה, של אליעזר בן יהודה, מקורן מהרב זצ"ל, ששלט כל כך בכל חלקי התורה, והיה נותן לו רעיונות לכל מיני מילים, חוץ מהמילה ריבה, שזו בדיחה ידועה, שהגמרא אומרת, מה ריבה? מיני מרקחה, ומקבלת מה ריבה? משון, מה ריבו? ריבוי. אז אוי לזה בלידו, מישהו אחר חשב, מה זה ריבה? מיני מרקחה, ומאז נולדה המילה ריבה. אבל זה לא מהרב קוק, הבנתם חבר'ה? כתוב שם, מה ריבה? מה התרבה פה? מיני מרקחה. אז הם הבינו, מה ריבה? מיני מרקחה. אז מאז יצא שריבה זה מיני מרקחה. אז זה לא בא מהרב קוק, אבל הרבה מילים עבריות באו ממנו. יום שישי אחד, זה סיפור שאימתתי אותו עם הארכיונים והעוצרים של הארכיונים בבית הרב, הם אישרו אותו. שהוא באמת סיפור נכון, נדמה לי שהוא מופיע במלאכים כבני אדם של שמחה רז, כמעט בטוח שזה שמה. בכל אופן, אליעזר בן יהודה בא ושאל אותו עוד שאלה ועוד שאלה, וזה מזכיר לנו קצת את אותו אחד שבא להילל, אבל הוא לא בא להקנית, והוא לא בא אחרי איזו התערבות עם מישהו, אלא באמת רצה לדעת, וזה יום שישי, והשעה מתאחרת, והרב עונה לו בנחת על כל שאלה ושאלה, ואליעזר בן יהודה שמח, וכמו כל פעם שהוא יוצא מלא וגדוש עם הרבה אוצר מביתו של הרב. ובסוף הרב אומר, אפשר גם אני שאשאל את מר שאלה? אז אליעזר בן אומר, מה שייך שהרב, כבוד הרב, ישאל אותי? והוא היה לגמרי לגמרי רחוק מתורה ומצוות. בכל אופן אומר, מה שייך שכבוד הרב, איזה שאלה יכול לשאול אותי? אז הוא שואל אותו, אולי הגיע הזמן, אולי הגיע העת, שגם מר יחזור בתשובה? אולי מנה בלי גם, שמר, כבודו, יחזור בתשובה? אז אליעזר בן יהודה חייך ואמר, אולי. הלך לביתו ובליל שבת נפטר מן העולם. וכשנודע הדבר לרב זצ"ל במוצאי שבת, אז אמר, יצא מן העולם בירור של תשובה. הוא אמר, אולי? ככה זימנו קצת עולם הבא, אולי הזה. וכשביאליק קיבל את אורות התשובה, שאנחנו הרבה עוסקים בזה כאן במכון מאיר, בחברותות ועם רבנים, ראיתי שרבים רבים עוסקים באורות התשובה, בייחוד באלול שמתקרב, יש להניח שכולם יעסקו בזה. אתם יודעים שהרב זצ"ל בעצמו חזר בתשובה כל שנה מכוח אורות התשובה שהוא כתב. כלומר, הרב זצ"ל כתב, הבן הרב ציודה ערך בעריכה מומחית גאונית כזאת כמו שהוא עשה בכל ספריו, וכל שנה היה הרב זצ"ל, כי זה יצא הרבה שנים לפני שהוא נפטר, לומד את אורות התשובה בחודש אלול כדי לחזור בתשובה. זה הספר שהכי השפיע עליו, הספר אורות התשובה. בכל אופן, אז כשביאלי קיבל את זה כמתנה בדואר מהרב ציודה זצ"ל, מהבן, ביאליק היה מאוד מאוד מקורב, והוא למד, או בערך למד, עם הרב זצ"ל בשבט וולוז'ין, הוא שמע כמה וכמה סופרים שאחרי זה נהיו ציונים, חילונים, אידיאולוגים ציונים בוולוז'ין עם הרב זצ"ל, והוא הריץ את הרב זצ"ל, אז הוא שלח, וזה, לא זוכר ממי שמעתי את זה, אולי מפה קדוש לרב ציודה בעצמו, אולי קראתי את זה, הוא שלח תשובה אל הרב ציודה ואמר לו, דברי אביך היו לי כמו 40 שאה מים מטהרים. וזה לא מן השפה ולחוץ, כי אפשר גם להגיד, ספריך התקבל על שולחננו, מכתבך התקבל במערכת, כן, ספריך התקבל במערכת, ועונה לו אותו סופר שהיה בעל שער רוח וכתב את ספר האגדה, והרבה שירים אנחנו מכירים שהם מלאי געגועים ואהבה לבית המדרש, אז דברי אביך היו לי כ-40 שאה מים טהרים, זה דבר נפלא, נכון? אז אולי אחר כך הוא יצא מ-40 שאה, לא יודע בדיוק מה קרה והיו לו מוכרת, אבל באותו רגע שהוא כתב את זה, ודאי שהיו לו כ-40 שאה מים מטהרים. טוב, נראה עוד פסקה, עוד פסקה קצרה נראה, ובזה נסיים להיום, בעזרת השם. ומה שטוען שהם אומרים שאני משלהם חס ושלום. אז יש לו עוד טענה כבדה במרכאות כנגד הרב זצ"ל, הם אומרים שאתה אחד משלהם, הופכים אותך לאחד מהג'מה, אחד מהחבורה שלהם, והם זה ציונים, חילונים, כופרים וכו'. אז כאילו זה, קודם כל, מה אתה בכלל מנסה להיות חבר שלהם, ובית, זה פוגע בכבודך, בכבוד התורה, זה דברים שאני ממשיך. אני לא ראיתי איגרתו של הרדב"ז, לא זכיתי שיש לי, יש כמה, יש להם דרך חמיש שיש להם חלק מהאיגרות, לא ראיתי, אבל אנחנו מבינים, הם אומרים שאני משלהם, הנה הובטח אברהם אבינו עליו השלום, ונברחו בך כל משפחות אדמה, אז כאילו אומר לו, אז מה האסון? להגיד אומרים סובות, כלומר, אז בסדר. אז טוב שגם הם רוצים להתקרב אליי. אם הם אומרים שאני משלהם, הרי הם ודאי לא חושבים שאני משלהם במעשיהם היומיומיים. הם יודעים שאני חרדי, הם יודעים שאני מדקדק, קלה כבחמורה. אז משלהם שאני מבין אותם, משלהם שאני מעריך את הצדדים הטובים שלהם, כמו שבכל מושבה ומושבה שהרב היה במסגרת מסע המושבות, הפועלים הצעירים, אותם חלוצים שפרקו על תורה מצוות, כל כך קיבלו כוחות ממנו, גם מהרבנים אחרים, אבל היה נותן להם דרשות, איזה ספיץ' כזה. אני קראתי את זה, גם למד את זה, מתוך הספר מסע המושבות, שהוא מבוסס על היומן של הרב זצ"ל ושל הרב יונתן הלוי הורוביץ. זה ספר נפלא. זה לא שיש לי מניות בספר הזה, אבל אני ממליץ לכם מאוד מאוד, ספר דק, כדאי לקנותו. הוא מתאר מה היה בכל מושבה ומושבה, גם מבחינה היסטורית, גם מבחינה רבנית, תורנית, גם מבחינה מדעית, עם תמונות נפלאות, ספר מדהים, אפשר ללמוד הרבה הרבה על איך מתייחסים לציבור הרחב מתוך הספר הזה. מכל מקום רקדו שם ושרו שם ועלו על השולחנות מרוב התלהבות כל פעם שהרב היה גם מדבר. ואני לא מגזים, אתם תראו את זה בפנים. אותם פנים שבכלל לא רצו לבוא לשמוע ובכל אופן עשו ג'סטה ובאו, יצאו משם מאושרים עד הגג. אז אם זה המשמעות שלי אומר אני משלהם, בסדר. והרי בכל מקום הוא דיבר על שבת, ועל טהרה במקווה, ועל כשרות, ועל חינוך, ארבעת הדברים האלה, הוא לא ויתר כמלוא הנימה. ויחד עם זה, ומתוך זה, הוא הראה להם את אהבתו, והערכתו, ושותפותו, למעשה התחייה של בניין האומה והארץ. ובכל הנביאים והצדיקים הראשונים, אפילו אומות העולם מתפארים בהם, ואנחנו יודעים שמשך כל הדורות, קיסרים, היו משתחווים לרבנים, ורבי עקיבא ואגר היו באים להתברך ממנו, עריצי הגויים, וחיזהו פגם לכבודם, ואלכסנדר מוקדון ראה את דמות יקונו ששמע משטח, כשהיה יוצא למלחמה, וכשראה אותו זה הוא ירד מסוסו והשתחווה, הדברים ידועים, וחיזהו פגם לכבודם חס ושלום, ואם תחשוב, אם אתה בא לומר שאני יענתו כאילו מחניף חלילה, תודה לאל, אני איני מכוון למצוא חס ושלום חן ביניהם, ולא בעיני כל בריאה, ועיקר מחשבתי, תודה לשם יתברך, היא בלתי, הכוונה זולתי, אלא בלתי לשם לבדו, ורבותיי, אתם יודעים שזה אמת לחלוטין. זה לא מליצה, זה לא הגזמה. הרב צה"ל הוא עבד לעם קדוש, כמו שהוא חותם באגרות, על אדמת הקודש, למעשה עבד הקדוש ברוך הוא, כמו התואר של משה רבנו בכל מקום, בייחוד בספר ראשון, זה מופיע בהתחלה, עבד השם, ברוך הוא ברוך שמו. ורק סיפור קצר כדי להוכיח, השמאל והסוציאליסטים גם כן השתבחו בו, וראו בו אחד משלהם, כמו שאומר כאן, עד שפעם אחת הוא הפסיק להיות אחד משלהם, ואז באותו פעם יצאו נגדו במודעות ענק ברחובות, בכתבי פלסטר איומים ונוראים, כוונתי אחרי רצח ארלוזוב, שהיה אישיות חשובה, והעלילו על שלושה, על סטבסקי, אבא חימר ועוד אחד, מכיר את זה, מכיר את זה יותר טוב ממני, את הסיפור של היישוב הישן, העלילו עליהם שהם רצחו אותו, הוא תהיה לי משתו, אותו חיים ארלוזרוב, שהיה מוגדר כשר החוץ של המדינה שבדרך, בסוכנות היהודית, אדם כישרוני מאוד. באמת זה היה ערבים שהרגו אותו. אבל היה נוח עלילת דם להלביש עליהם, על אותם שלושה, ובית המשפט בריטי, מנדט בריטי, דן אותם למוות. והרב זצ"ל ידע בוודאות מוחלטת שהם לא עשו את זה, ופתח את ארון הקודש באיזה יום מיוחד, ואמר, סעדי במרומים, ולפני יושב מרומים אני מעיד שמיים וארץ שהם חפים מפשע, והפגנות הוא הלך בראשם, ודיבר וכתב, וזעזע עד שהמתיקו את גזר הדינם, עד שהם שוחררו. ואז אותם אלה שעד אותו יום הרב צהל היה כאילו סחבק שלהם, כאילו חבר שלהם, יצאו במודעות ענק ברחובות, אוי לו לדור שכהניו מגינים על רוצחיו. אתם מבינים? הרי יש קשר בין כהן גדול לבין רוצח בשוגג, ויהיה ביום מקלט אדמות הכהן הגדול, אז יש איזו שייכות, אז הם הפכו את זה לסיסמה, אוי לו לדור, כמו שהכהן גדול כאילו לא התפלל מספיק, שכהניו מגינים על רוצחיו, השם ישמו, השם ירחם, על הפעילות הנפלאה שרוצה להציל נפש יחידית מעונש מוות שלא מגיע בכלל, ודאי לא מגיע בכלל זה, אז זה לא מותר מלא. לכן, באמת נכון הוא, בלי ספק הוא שהרב צהל כל מחשבותיו היו רק לשם שמיים, מתוך אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל, כשהכל הוא מתוך תורת ישראל. טוב, שיהפך היום הזה לששון ולשמחה.